שנה טובה לכולם. אנחנו ראינו את צוואת דוד, שם כמה נקודות שרצינו להשלים ולסיים אותה ולתת אולי איזה סיכום גם לאיך ששלמה מקיים את צוואת דוד. הדבר הראשון שראינו היה שמופיע אחרי צוואת דוד, זה הסיפור עם אדוניה שמבקש את אבישג, ושלמה רואה בזה סימן שאדוניה לא הפסיק את המרד מעולם, שבעצם זה מהווה הטריגר, ההזדמנות לקיים את הצבא, בייחוד לאותם אנשים שהיו שותפים במה שאפשר לכנות עכשיו מבט אחורה, מרד אדוניה. עכשיו מתברר לנו שזה היה מרד. אם אדוניה לא היה עושה את זה, אז יכול להיות שהיינו מבינים שזה אולי לא מרד, אבל אחרי הבקשה של אבישג, אז אנחנו מבינים שזה היה מרד. ועכשיו שלמה הולך באמת ונפרע מכולם. אז ראינו בפעם הקודמת, אמרנו שנרחיב קצת בנושא של אביתר, לא הספקנו בפעם הקודמת. בעצם אביתר מקבל חנינה, הנתות לך על שדך, לא, שלמה לא פוגע בו, לא הורג אותו, למרות שהוא אומר לו במפורש שמגיע לו למות, כן? איש מוות אתה וביום הזה לא עמיתך. ובסופו של דבר כתוב, ויגר שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. כלומר שהתנ"ך מעיד לנו שכל הסיפור פה עם אביתר בעצם זה נועד לסגור מעגל שהתחיל בעצם בתחילת ספר שמואל ונסגר כאן, וזה המעגל של בית אלי שהודח ממלוכה, שקראנו את זה, תחילת הסיפור הזה בראש השנה. וזה אולי מקום רק להגיד כמה דברים על הדבר הזה. בני אלי, חופני ופנחס לא הולכים בדרך הטובה. אביהם, כן, מאיר להם בשפה רפה, לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם אשר. והעונש על זה, על כל הסיפור, גם על מה שקורה במשכן שילה באותו זמן, הוא חורבן שילה. ועונש מאוד מאוד כבד לבית אלי. כן? לכן נאום אדוני אלוהי ישראל אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, ואתה נאום אדוני חלילה לי, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. לא ניכנס כרגע, אולי נזכיר את זה באחד השיעורים הבאים. חז"ל למדו מכאן איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אין ספק שזה רומז לחטא העיקרי של בית אלי, שהחטא העיקרי שלהם היה שהם כיבדו מאוד את בית השם אבל לא כיבדו את הבריות, והיחס שלהם מאדם לחברו היה גרוע מאוד, כמו שרואים אצל בית אלי. כפי הנראה בני אלי לא המציאו את השיטה. זה לא שאלי הכהן הוא היה נהג שלא כהוגן, פשוט אלי הכהן העלה על נס את הקודש והמקדש בראש בגולת הכותרת של עם ישראל, והבנים שלו הבינו שכיוון שזה ככה, אז אפשר לעשות הכל בנוגיע לבן אדם לחברו, וכיוון שהם מייצגים את הקודש ואת המקדש, אז הם יכולים לעשות ומגיע להם הכל, כן, כל הסיפור, אם שהם לוקחים מהבשר, ואשר ישכבו עם את הנשים הצובעות, מעכבים אותם, או תלוי עם איזה חזל הולכים שם, כן, אבל מה שלא היה שם. בכל אופן, בני אלי בעצם לוקחים את מה שהם ראו אצל אבא שלהם, שהם... כן, אבא שלהם היה מאוד מאוד הלך עם המקדש והקודש, והזכירו את ארון האלוקים, כן, רק ארון השם חשוב לו, כל עם ישראל מת, שני בניו מתו, מזה הוא לא נופל, רק כשמזכירים את ארון האלוקים הוא נופל. ובעצם בני אלי לוקחים את זה כבד, ואכן הגמרא, כשהגמרא מדברת על אביי ורבא, הגמרא אומרת שאביי ורבא שניהם מבית אלי כאב, הם היו שניהם מבית אלי. רבא מת בן 40, אביי מת בן 60, אביי מת בן 40, רבא מת בן 60. והגמרא אומרת, כן, ימותו אנשים, כמו שכתוב, מרבית ביתך ימותו אנשים, שמתו בצעירותם, ולמה, באמת, ולמה זה מת ככה וזה מת ככה? אז הגמרא אומרת, שכתוב, ונתכפר באבון בית אלי בזבח ובמנחה. למה תיבטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי? כן, ולכן, ויבט את הצר מעון לכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן מביתך כל הימים, ואיש לא אחיד לך מעיז מזבחי לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ויום אחד ימותו שניהם. כן? זה, ואחר כך כתוב, לפני כן, איפה זה האדם? מתכפר בבון בית אלי בזבח ובמנחה, לא רואה את זה עכשיו. כן, ובהמשך, אחר כך כששמואל חוזר על זה שמואל חוזר על זה באוזני אלי, ולכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר אבון בית אלי בזבח ומנחה. הגמרא אומרת, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל הוא מתכפר בגמילות חסדים. הגמרא אומרת שאכן באמת, לכן באמת רב האריך ימים, ובפשטות זה העניין, כלומר, בזבח ומנחה אינו מתכפר. בית אלי היו חזקים בזבח ומנחה, לכן אבונם לא התכפר בזה. החלק שבו היה חטא בית אלי היה העניין של הבן אדם לחברו, ולכן דווקא בעניין הזה, כן, מתכפר אבונם. ובאמת, מות חופני ופנחס הוא לא העונש. ככה גם משהו מהפסיקים, מות חופני ופנחס הוא רק, וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימות השניהם. הסימן שהכללה הזאת תתקיים בביתך, כן, וגדתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מיות זקן בביתך, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים וכולי, כל הביטויים האלה, הסימן לזה הוא שחופני ופנחס ימותו ביום אחד. כמובן שימותו, הכוונה כאן שהם ימותו במלחמה, לא מתו מתקף לב. וגם בפשטות, ככה משמע על כל בית אלי, האם הנבואה הזאת מתגשמת? הנבואה הזאת מתגשמת עוד בספר שמואל. אין, אנחנו מכירים את סוף הסיפור, נולד הנער אי חבוד, לא ניכנס כרגע על ההדגשה שם, יש עוד הרבה מה לראות שם בפסוקים ההם. בכל אופן, אנחנו יכולים לראות, בהמשך אנחנו פוגשים את פוגשים אצל שאול, הכהן שנושא את האפוד, בפרק י' ושמואל א', ואחיה בן אחיטוב, אחי אי חבוד, בן פנחס, בן אלי, כהן אדוני בשילו, נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. כהן השם בשילו זה כמובן הולך על אלי, לא על אחיה בן אחיטוב, שילו כבר חרבה. אז יש פה מי שאנחנו קוראים לו אחיה בן אחיטוב, שהוא אח של אי חבוד. כמובן הכוונה שאחיטוב הוא אח של אי חבוד, כן? לא יכול להיות שאחיה הוא אח של אי חבוד, כי אי חבוד הוא בן של פנחס. אז האח הגדול של אי חבוד קראו לו אחיטוב, ולבן של אותו אחיטוב קראו אחיה, והוא הכהן שמכהן בימי שאול, ושאלו אומר, שאול אסוף ידיך, ואומר שאול הכהן אסוף ידיך. אותו אחיה אנחנו פוגשים, כנראה שאת אותו אחיה, אנחנו לא נגיד בפירור, כאשר כל סיפור נוב עיר הכהנים כתוב, וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר. שם הכהן באותה תקופה בנוב הוא אחימלך בן אחיטוב. כנראה שאחימלך ואחיה זה אותו אחד, אלא אם כן רוצים להוסיף פה עוד שני דורות, כן, שצריך להגיד ש... אחיטוב היה לו בן שקראו לו אחיה, ולאחיה זה היה עוד בן שקראו לו אחיטוב, ולא נולד אחימלך, אבל יותר סביר להגיד שאחיה הוא אחימלך.
אחים.
כן, או אחים, כן, שני אחים שמות דומים, גם יכול להיות. כן, אחיה ואחימלך, שני בנים של אחיטוב, גם ייתכן. בכל אופן, סביר מאוד שזה אותו בן אדם, והנה מתקיימת הנבואה, דואג האדומי פוגע בנוב עיר הכהנים, הורג שם 85 איש נושא אפוד בד, והוא מכה אותם לפי חרב, מאיש עד אישה, מעולל עד יונק, ושור וחמור ושה. כלומר, את כולם. איש ועד אישה, ושם, כן? מעולל ועד יונק, מכחיד את כולם, חוץ מבן אחד שנמלט, שזה אביתר. פשוט, כן, כמו שדוד אומר בהמשך, זה אחריות שלו. הוא עשה, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך, ודוד משלם על המחיר על הדבר הזה. לא ניכנס כרגע על זה, אולי זה אחד, רד"ק, ודברי, אני טוען שזה אחד, זה מה שנקרא שהוא היה דמים רבים שפכת לפניי, שזה דמים אוויר הכהנים. לכן, בכל אופן, הנבואה מתקיימת, כן? רוב, כמעט כל בית אלי מוכחד, נשאר אחד, זה אביתר, שהוא בורח והוא הולך עם דוד, וזה גם כתוב בנבואה. גם הנבואה עצמה מנבאת שלא כולם ימותו. בנבואה עצמה כתוב שישאר אחד שהוא, או שערו כמה, ואיש לא אחרית לך מאי מזבחי לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך. כלומר, אני לא ארוג את כולם. למה? כדי להדיב את נפשך. כלומר, שאתה תראה שמישהו אחר, זה חלק מהכאב, שאתה רואה שמישהו אחר מכהן תחתיך. אז זה מה שקורה, נשאר הרוב מתים, כן, נטבחים על ידי דויג האדומי, ונשאר את אביתר שבורח, והוא הולך עם דוד, הוא אפוד ירד בידו, והוא הולך עם דוד בכל נדודיו, עד הטעות שלו בסיפור אדוניה, ובעצם פה מסתיים הסיפור, נסגר המעגל, וענתות לך על שדך. אין, שולח אותו שלמה, אין, ללכת לענתות. אנחנו רואים, אם כן, שיש פה משפחת כהנים, הכהנים לא היו הרי מחוברים לאדמה, ולכן אין שום בעיה שמשפחת כהונה שמגורשת או צריכה לנטוש מקום אחד, עוברת למקום אחר. אז אם בית אלי מתחיל בשילו, אחר כך הוא, בגלל שילו נחרבת, הוא עובר לנוב. כשנוב נחרבת, כנראה שעובר לגיבור, כן? אולי מה זה עובר, כן? יש שם רק בן אחד, אביתר, אנחנו לא יודעים אפילו הוא עבר או לא עבר, ובסופו של דבר הוא מגורש לענתות, ושם כנראה גדלה המשפחה, אותה משפחה, נשארת אותה משפחה. המשפחה של אביתר, בית אלי, עוברים לענתות. בסוף ספר מלכים אנחנו כנראה נפגוש שריד למשפחה הזאת, את הכהן ירמיהו. ירמיהו מן הכהנים אשר בענתות. לא מוכרח כמובן שהוא היה מבית אלי, אבל זה מאוד סביר. אנחנו יודעים שכהנים חיו במשפחות לפי מקומות, אפילו אנחנו יודעים את זה, אפילו מתקופת הבית השני אנחנו יודעים את זה, שהם היו מחולקים לפי משפחות שגרו במקומות מסוימים, עד אפילו אחרי תקופת הבית השני. לכן סביר מאוד שירמיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בימין. אגב, יכול להיות שכן היה להם איזו חזרה של תקופת זוהר במהלך הבית הראשון, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, אותו ירמיהו עומד כעבור, כן, כמעט 400 שנה, כמעט כל בית דוד, עומד בסוף ימי בית דוד, ומטרה בעם ישראל. אני אקרא עכשיו פסוקים שאומר ירמיהו בפרק ז', הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני וקראת שם את הדבר הזה, ואמרת שמעו דבר אדוני כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו לכם אל דברי השקר אל אמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. מה הם דברי השקר, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה? רש"י פה, בירמיהו, אומר שזה כמו שאמרו ישראל שבטחו בארון האלוקים שיושיע אותם בתקופת אלי. בתקופת אלי עם ישראל מוציא את הארון למלחמה, כי הוא בטוח שהארון הוא זה שינצח. רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים אומר שצריך לקרוא את זה ככה, את הפסוק, צריך לקרוא אותו ככה. אל תפתחו לכם אל דברי השקר לאמור היכל השם, היכל השם. פסיק. היכל השם המה. האנשים הם היכל השם. לא הבית הוא היכל השם. האנשים הם היכל השם. ואם האנשים לא עושים את מה שצריך ולא מיטיבים את דרכיהם, אז הבית יחרב. כי הבית הוא לא הקירות, הבית הוא האנשים. כמו שאתה לא יכול לסמוך על ארון השם שהוא יושיע אותך במלחמה, אתה לא יכול לסמוך על הקירות שהם ינצחו. זה מה שאומר להם ירמיהו. כלומר, כעבור 400 שנה כמעט 400 שנה, עומד כהן מבית אלי, שיודע טוב מאוד מה קורה למי שלא מקיים, כן, מי שסומך רק על הארון וחושב שזה מה שיציל אותו ומוותר על העבודה של בן אדם לחברו. הרי איך הוא, מה הוא אומר פה? היטיבו דרככם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה. כן, הגנוב, רצוח ונעוף, וישבע לשקר וכתר לבעל. כן, כל הדברים האלה. ובתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקלש מעליו. ואז הוא אומר, המערת פריצים היה הבית הזה, וכולנו נזכרים בסיפור של בני אלי, של מה שהם עשו שם. ואז הוא אומר פסוק חזק, כי לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. מי כמוהו יודע הוא שאבות אבותיו כיהנו במשכן שילו, במשכן שילו חרב בין השאר בגללם, כן, ובגלל הדרך שהם הנהיגו. רואה את אותו דבר קורה עכשיו בבית המקדש. אני מזכיר לכם שמשכן שילו עמד על מקומו כמה שנים? 369, קל לזכור את המספר, נכון? 369 שנים, וכעבור בערך אותו זמן, כן? הוא רואה את אותו דבר קורה לבית השם, והוא עומד שם, והוא יודע על מה הוא מדבר, כי הוא מצאצאי, הרי הוא בעצמו, ירמיהו, הוא מעין מצבה חיה לבית אלי, כהן, כן? שכולם מתעללים בו ומכים אותו וזורקים אותו לבית הבור. זה בדיוק מה שאני, כן, הנבואה על בית אלי, זה בדיוק מצבה חיה. הוא אומר להם, תסתכלו עליי, כן, תסתכלו עליי, אתם לא רואים מה קרה לקודמים שעשו את זה? אני אספר לכם, אני הייתי שם, אנחנו היינו שם, המשפחה שלי. וזה מה שהוא מספר להם, עשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, בבית, בקירות, ולמקום אשר נתתי לכם לאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו, והשלחתים אתכם מעל פניי. כן, זה בדיוק מה זה, זה מה שהוא אומר להם, כלומר, בעצם יש פה גם בספר מלכים, בעצם הסגירת מעגל של ספר מלכים תהיה עוד פעם עם אותו בית אלי שגורש זה, ואולי, אולי יש פה כבר איזה גם, איזה רמז מטרים בספר מלכים, שכל הספר מלכים בעצם הוא, מבחינת הופעת השכינה, מה שהוא בא לספר לנו זה את בית המקדש, אז אנחנו מבינים, אז יש פה איזשהו רמז לאיך זה צריך להתנהל. ובתור התחלה, איזה רמז מטרים לאיך צריך להיראות, איך צריכה להיראות עבודת השם בבית המקדש, אז גירוש אביתר מהיות כהן והחלפתו בצדוק, שזה אמירה רוחנית לגבי מה צריך להתקיים בבית המקדש. זה אם אנחנו נעשים להסתכל על זה בהיבט הכללי של ספר מלכים, הטרגי, כן? כי בסופו של דבר, כמובן, כמו שראינו בירמיהו, זה לא כל כך, לא כל כך עוזר.
יש עניין דווקא בצדוק?
האם יש עניין דווקא בצדוק? אני לא יודע, אם אני לא טועה, זה גם העבר בין בית אלעזר לבית איתמר. כלומר, המעבר, זה מעבר בתוך בין שני בני אהרון. האם יש עניין דווקא בצדוק? אני לא יודע. לא יודע. שאלה טובה. אין לי איזה רעיון פה בנושא, אני אשמח לשמוע. בכל אופן, מעבר. את בית צדוק אנחנו עוד נפגוש אחר כך גם בבית שני, כן, הם כהנים גדולים, נפגוש אותם אחר כך תקופה מאוד ארוכה. אז זה סיפורו של אביתר, אז יש לו סיפור גם עם אמירה להמשך. אז זה הראשון. השני זה יואב, דיברנו על זה. יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע, דיברנו על יואב. המורכבות של יואב, יש שתי סיבות להרוג את יואב. יואב פה מופיע בשתי רשימות שצריך לסדר, לטפל בהן. ברשימה, רשימה אחת זה הרשימה של דוד, בצבא דוד, הרשימה השנייה זה של תומכי אדוניה. כאשר שלמה שולח את בניהו בן יהוידע, אז בניהו בטוח שהוא נשלח על בסיס צבא דוד, אבל על בסיס תומכי אדוניה, ולכן הוא חייב מיטה למלך, ולכן הוא אומר לו צא. כן, חייב, אי אפשר להרוג אותו על המזבח, כמו שאומר הרמב״ם, חייבי מיטה למלכות, המזבח קולט אותם. אומר לו שלמה, כן, הוא, שביואב יש דין נוסף על, על תקן רוצח, שפג שני אנשים צדיקים וטובים ממנו וירגם בחרב. ראינו שבעצם יש פה איזושהי רמיזה ל, כן, יש פה רמיזה לכך שגם ההריגות של יואב לא היו מנקיות, אלא היו מרצון לשמור על מעמדו כשר צבא, כן? שני שרי צבאות ישראל, כן? זה מאוד מודגש, שר צבא ישראל, ואת המצב בן יתר, שר צבא יהודה, ושבו דמיהם. בכל אופן, שלמה מחמיר איתו. שלמה מחמיר עם יואב, כנראה בגלל שהוא שייך לשתי הרשימות, זה מאוד מאוד בולט. נאמר לשלמה, כאשר דוד אומר לשלמה, לסגור איתו את הסיפור, הוא לא אומר,
הוא לא אומר והורדת את שיבתו בדם שאול, הוא אומר ולא תוריד את שיבתו בשלום שאולה, כלומר שזה רק אל תוריד אותו בשלום ועשית כחוכמתך. וכשמסתכלים טוב לא רואים פה איפה כחוכמתך פה, אולי בגלל כמו שאמרנו שהוא גם שייך לרשימת תומכי אדוניה, ולכן שלמה לא משתמש פה בחוכמתך אלא ישר פוגע בו. השלישי ברשימה זה שמעי. לכאן הגענו בפעם הקודמת. אנחנו פסוק למדבר, פרק ב' פסוק למדבר. וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו בן אלך הבית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם ענה וענה. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון ידוע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשיך. ויאמר שמעי למלך טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך כן יעשה עבדך וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ 3 שנים ויברכו שני עבדים לשמעי אל אחיש בן מעכה מלך גת ויגידו לשמעי לאמור הנה עבדיך בגת ויקום שמעי ויחבוש את חמורו וילך גת אל אחיש לבקש את עבדיו וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת ויוגד לשלמה כי הלך שמעי מירושלים גת וישוב וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו אני ויאמר אליו הלא השבטיך באדוני והעיד בך לאמור ביום צאתך והלכת ענה וענה ידוע תדע כי מות תמות ותאמר אליי טוב הדבר שמעתי ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך ויאמר המלך אל שמעי אתה ידעת את כל הרע אשר ידע לאהבך אשר עשית על דוד אבי והשיב אדוני את רעתך בראשך והמלך שלמה ברוך וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם ויצב המלך את בניהו בן יהודה ויעצב ויפגע בו וימות והממלכה נכונה ביד שלמה. פה יש שתי שאלות שאנחנו רוצים לעסוק בהן ביחס לשמעי. שאלה אחת, אנחנו זוכרים שכאשר דוד פוגש את שמעי והוא קללה נקללה נמרצת, כן, מיום לפני מחניים, אז דוד אומר כאשר אבישי רוצה לחסל את שמעי באותו רגע אומר לו דוד מי אמר? אולי השם אמר לו כלל, כן? אל תהרוג אותו. זה אחד, אז מה קרה לדוד? מה, הוא חוזר בו? דוד פתאום עכשיו רטרואקטיבית הוא אומר שלא השם אמר לו כלל? זה שאלה שאני לא יודע אם יש לנו תשובה טובה עליה, נעשה אולי יציע, אבל אני לא יודע אם יש תשובה טובה עליה. השאלה השנייה, והיא שאלה אני חושב מאוד קשה, זה ההריגה, מה כחוכמתך פה? איפה פה החוכמה הגדולה של שלמה? הוא רוצה לו תנאי פורמלי, אל תצא מירושלים, ולכאורה הורג אותו על משהו פורמלי. זה החוכמה הגדולה ששלמה עושה פה. מה בדיוק העניין כאן? מילא לגבי התנאי, כן, הוא אומר לו ביום צאתך, איך הוא אומר? היה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, למה שלמה בוחר דווקא את התנאי הזה? נכון, אבל למה דווקא התנאי הזה לשמעי? דבר ראשון, מאיפה שמעי? שמעי הוא מבחורים, נכון? אין. שמעי נמצא בבחורים, בחורים נמצאת מזרח על ירושלים, באזור צומת חיזמה של היום, אמרנו. יש שם אלמון, מזוהה כבחורים. אז זה הזיהוי. כלומר, הוא אומר לו ביום צאתך ועברת את הקדרון, אז בעצם הוא מכריח אותו לעזוב את הבית, אחרי זה לעזוב בנאדם לעזוב את ההנחה שלו ולשבת בירושלים. זה כבר גם אומר לנו שיש פה איזה סוג של עיר מקלט, שהעיר מגנה עליו. אוקיי. אני חושב שמעבר לזה, לא ראיתי שכותבים, אבל אני חושב שזה נכון להגיד, שיש פה גם מידה כנגד מידה. הרי מתי שמעי מקלל לדוד? כאשר דוד יוצא מירושלים, איך שדוד עובר את הקדרון, כן? שם הוא מקלל אותו. בעצם, ברגע שדוד יוצא מהטריטוריה של ירושלים, שמעי מחכה לו שם, ובאותו רגע, כאילו, דוד יצא מעיר המלוכה, והוא מרגיש חופשי לעשות את מה... הנה, להוציא את מה שהוא חשב כל הזמן. כן, הוא בן הימיני, הוא אחר כך בא בראש 1,000 איש מבנימין, הוא איש חשוב מאוד מבנימין, כנראה ממשפחת שאול. אז הוא מוציא עליו, כן, איש הדמים, ביתך יביא השם עליך ועל ראשך את דמי בית שאול. קיצור, הוא אומר מילים, אין ספק שקשה לו מאוד. הוא מוציא את כל מה שהוא חושב על דוד באותו רגע, ברגע שדוד חוצה את הקדרון. ולכן, העונש שלו הוא שברגע שאתה תחצה את הקדרון, כן, אז תהיה בן מוות. אתה לא תוכל לצאת לחצות את הקדרון. אתה תהיה חייב להישאר פה. זה אפשר להבין שזה מידה כנגד מידה. עדיין מאוד מאוד קשה שהעונש הוא פורמל. טוב, חצית, ראית אותה, יצאת, עברת את הקו, נהרוג אותך. כן? אז יכול להיות אפשר לפרש ש... והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, אפשר להבין שאולי שמעי הבין את זה שהכוונה רק מזרחה. כן, החלק המערבי של הקדרון, איך הוא נקרא בתנ"ך בדרך כלל? הוא נקרא גיא בן הינום, בסדר? כתף הינום, גיא בן הינום, ככה נקרא חלק המערבי, למרות ששניהם, גם הוא, הרי גיא בן הינום, גם הוא נשפך לקדרון. אבל אף על, ייתכן ששמעי מבין שהכוונה רק לחלק המזרחי של הקדרון. ובאמת כאשר שלמה אומר לו, אומר לו, השבטיך ואדוני והעיד בך לאמור, ביום צאתך והלכת ענה וענה. כן, לא אומר לו, כן, לא מזכיר את הקדרון, אז יכול להיות שזה חלק מהנקודה. כלומר, שהתחכום הוא שהוא חשב שאולי, שמי הוא לא חשב שאסור לו לעבור מזרחה לכיוון הבית שלו לבחורים, ולכן הוא גם הרשה לעצמו ללכת לגת. ושלמה אומר לו, גם זה, שגם זה היה בכלל, ועדיין אני אומר, גם זה לא תשובה, לא שיא התשובה החזקה לנושא הזה. אני רוצה להציע עוד הצעה אחת, שמקורה, רואים אותה בצורה מאוד חזקה, אצל יפתח. יפתח, כולנו מכירים, יש שם מדרש מאוד מאוד ידוע, על יפתח ופנחס. הרי יפתח נשבע, שהיוצא מדלתי ביתי לקראתי, ועליתי הוא עולה, כן? היה לה השם ועליתי הוא עולה, ככה נשבע יפתח. יש מקום לעיין, מה הוא חשב, כן? יש היגיון, כן? הוא לא... מה הוא חשב, כן? שמה יצא, מה יכול לצאת החוצה מהבית, כאילו? ברור שיצא, כן, שיצא בן אדם, אז מה יפתח חשב לעצמו? וזה יש, יש מה לעיין בזה. אני חושב שיש גם תשובות טובות. בכל אופן, אחד הדברים שבולטים, שחז"ל אומרים שהיה אפשר להתיר את הנדר, את השבועה. היה אפשר להתיר את השבועה הזאת. אלא מה? ששני גדולי, כן, יפתח לא רצה ללכת אצל פנחס, ופנחס לא רצה ללכת אצל יפתח, פנחס היה בתקופה הכהן הגדול. ובין כך לבין כך מתה אותה עלובה, ככה אומר המדרש. כן, הם שני. מבט ראשון, כאילו יש פה מחלוקת על כבוד, מי ילך למי. אבל ייתכן מאוד, זה שמעתי מהרב מדן, ייתכן מאוד שהמאבק פה הוא לא מאבק על כבוד, אלא הוא מאבק, על השבועה. כאשר יפתח בעצם מנהל מסע ומתן עם זקני ישראל, אז הם נשבעים לו באשם, שהוא יהיה להם לראש ולקצין. כן, למרות שהם לא, ברור שהם לא מתים עליו ולא מתלהבים ממנו, בין אישה זונה, כל הסיפור שמה. ולכן הם גם מראש, יש פה מסע ומתן שלם, הם לא מציעים לו להיות לראש, והיית לנו לקצין, אז הוא אומר, אז מדוע באתם אליי עכשיו? אז הם אומרים, כן, והיית, הצעה שנייה, הם אומרים, והיית לנו לראש. אז כן, בסופו של דבר, אם משיבים אתם אותי ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש, הוא מסכים. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו, אם לא כי דברך כן נעשה. כלומר, הם נשבעים לו בשם השם, שככה באמת יהיה, שהוא יהיה לראש ולקצין. ועכשיו, כשביתו יוצאת לקראתו, ברור לכולם שאפשר לפתור את הנדר. אפשר לפתוח את הנדר, הנה יש את פנחס, אפשר ללכת אליו ולפתוח את הנדר. אבל מה כולם מחכים לראות? כולם מחכים לראות אם יפתח יפתח את הנדר. כי הרי גם הם מתים להיפטר ממנו. כן, הרי אף אחד לא יצא לקראתו חוץ מביתו. איפה כל שאר הבנות? כמו שיצאו לקראת שאול, כמו בשירת הים? לא, הם ממש לא התלהבו ממנו שם כנראה. והם חיפשו, למרות שהוא ניצח וזה, אבל ברור שחיפשו דרך להיפטר ממנו, כן? אפילו לקבור אחר כך ולא מצא מקום קבורה. אז כולם מחכים לראות האם הוא יפר את שבועתו, אם הוא יפתח את השבועה שלו, בעצם זה יהווה אפשרות לפתח למה? להם, להפר את השבועה שלהם, כן? לעשות גם כן איזה, למצוא איזה פתח, להזמין את פנחס, לא ידענו, חשבנו לא ידענו שאמא שלו הייתה ככה, וזה, ולמצוא איזה פתח לשבועה. ואז זה המאבק. יפתח לא מוכן להפר את השבועה כי הוא מבין שעל זה אמר, שאם הוא יפר את השבועה, אם הוא, הוא כן יפר את השבועה בעזרת פנחס, והוא ילך אל פנחס, אז גם את השבועה שלו ימצאו דרך להפר.
כן, יזמינו את פנחס, ימצאו איזה דרך, איזה פתח, ויפירו אותה ויפירו את השבועה, והוא לא הולך. אז מה, הוא חושב שהבת שלו תמות? מה הוא מצפה שיקרה? מה הוא מצפה שמי יפתח את הנדר? איפה מצאנו את זה כבר? מישהו שהאבא נשבע שהוא ימות? מה? יונתן ושאול, כן, שאול נשבע שמי שיקח יאכל מעט דבש ימות. מה אומר שאול? מות תמות, יונתן. אין בעיה, באמת שאול הולך עם זה עד הסוף. מה קורה בסוף? העם, ויפדו העם את יונתן. על זה הוויכוח. אין? הוויכוח הוא מי יפדה את בת יפתח. האם העם או זה, והעם לא רוצים לפדות, כי הם יודעים, כי הם מחכים שיפתח יעשה את זה, והוא יודע שאם הוא יעשה את זה, הוא יפר, וזה בדיוק מה שקורה כאן. זה בדיוק מה שקורה פה בין שמעי ושלמה. דוד נשבע לשמעי בשם השם שהוא לא יהרוג אותו. כן, באותו יום שהוא חוצה את הירדן, נשבע לו שהוא לא יפגע בו. עד כמה השבועה מחייבת את שלמה, אני לא יודע. לא יודע אם היא מחייבת אותו, אבל ודאי שיש פה איזה משהו רשמי, כן, שמרחף ואוויר איזה שבועה. ושלמה מכבד את השבועה. מכבד את השבועה כל עוד שמעי מכבד את השבועה. אבל ברגע ששמעי מפר את השבועה שהוא נשבע, כן, ששלמה משביע אותו, אז אם אתה מפר את השבועה, אז אנחנו גם יכולים, אם שבועה לא מחייבת, שבועה בשם השם, לא מחייבת אותך, אז אפשר גם להרוג אותך. כלומר, וזה אומר פה אברבנאל. מי שאומר את זה כאן זה אברבנאל. אברבנאל אומר שבועה כנגד שבועה. אם אתה מפר את השבועה וזה, וזה מאוד מודגש באמת כשקוראים את הפסוקים, זה מאוד, אברבנאל מדייק את זה מאוד יפה. וישלח המלך ויקרא לשמי ויאמר אליו, הלא השבעתיך ואדוני, והעיד בך לאמור ביום צאתך והלכת ענה ואנה, ידוע תדע כי מות תמות, ותאמר אלי, טוב הדבר שמעתי, ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? הדגש הוא שמירת השבועה. לא שמרת את השבועה, בעצם בזה אתה שחררת אותי מאותה שבועה שאבא שלי נשבע לך. אם אתה לא מייחס חשיבות לשבועת השם, אז בעצם זה משחרר גם אותי, ולכן והשיב השם את רעתך בראשך. האם באמת, מה זה השיב השם את רעתך בראשך? האם לא השם אמר לו כלל, שאלנו בהתחלה? זו שאלה מאוד קשה. ייתכן מאוד, כשמעיינים שם, פשוט משמע שבאמת דוד מקבל את הכללות ולא שומר לו טינה על זה. נסתכל שם. ויאמר המלך, שמואל ב' פרק ט"ו, ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כי יחלל, וכי אדוני אמר לו כלל לדוד, ומי יאמר מדוע עשית כן? אולי יראה השם בעיני, וישיב השם לי טובה תחת קללתו היום הזה. ככה זה בפעם הראשונה, וגם אחר כך, כשבסוף המרד, ששמעי מגיע ליפול לפני המלך, ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי, כי כלל את משיח השם. ויאמר דוד, מה לי ולכם? כי תהיו בני צרויה וכולי, לא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. ואז הוא נשבע לו, לא תמות, וישבע לו המלך. כן, משמע שדוד לא רואה בזה משהו, איזה משהו רע. אז לאיפה באמת זה נעלם? מה זה הדבר הרע? את רעתך בראשך? אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבבך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב השם את רעתך בראשך? אפשרות לא מוחלטת, ייתכן ששמעי, למרות שהוא באמת היה, הוא באמת חזר אל דוד והתחנן לו, רגע אחר כך, אחרי כל הסיפור הזה, פורץ מרד שבראשו עומד שבע בן בכרי, הוא משבט בנימין, גר בהר אפרים, אבל הוא משבט בנימין. ייתכן מאוד שבאיזשהו דרך כזאת או אחרת או עקיפה, מי שתומך במרד הזה, כן, זה אנשי בנימין, ובראשם כנראה, שמעי. וייתכן שלזה רומז שלמה, שהוא אומר, את כל הרעה אשר ידע לרבך את אשר עשית על דוד אבי. כלומר, מה בעצם אומר לו שלמה? זה אולי יסגור לנו את הסיפור טוב. שלמה אומר לו טוב, תראה, אתה באת אל אבא שלי על הרעתך, נשבעת לו, אחר כך ניצלת את השבועה כדי להצטרף לשבע, למרד שבע בן בכרי, כן? זה היה הצעה, לא כתוב במפורש בפסוקים, ייתכן מאוד, כן? ובעצם דוד לא יכל להרוג אותך, כן? כמו השבועה לגבעונים, אי אפשר להרוג, כן? בגלל שהוא נשבע לך. וזה את רעתך, את הרעה הזאת, זה הניצול של, זה הרעה שאליה רומז שלמה, הניצול הזה של השבועה שדוד נשבע לו. שיב השם את רעתך בראשך, אתה מפר את השבועה, עכשיו אני יכול להחזיר לך שני הדברים. יכול להיות באמת שעל הפעם הראשונה דוד מחל לו, אבל מרד שבע בן בכרי, אין, זה לא מחל לו. זה אי אפשר למחול. אמנם לא מתת על זה כי בגלל השבועה, ועכשיו כשאתה הפרת את השבועה, גם אני משוחרר ממנה, ואז הוא הורג אותו. ויצב, יפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. מה? כן.
מה העניין שדווקא
חז"ל יש להם דעה מאוד ברורה, אמרתי, לדעתי שאוהבים אותה פה מילה אחת בפסוקים, ששימי הוא היה הרב של שלמה. כן, אז צריך אותו לידו. עד כדי כך שחז"ל לא רואים, דווקא כאשר שימי מת, אז נשא שלמה את בת פרעה. ככה אומרים חז"ל בגמרא. יש איזה דיוק של חז"ל. מה?
למה הרג אותו?
הרג אותו בגלל צוואת דוד, ולא תורד את
זה.
זה מאוד קשה, באמת, איך הרג אותו, מה בדיוק חז"ל רצו להגיד בזה? שאלה מאוד טובה, אני הצלחתי לראות איפה חז"ל ראו את זה, אבל מה בדיוק מה זה אומר שזה הרע שהוא היה הרב שלו, אני... קשה מאוד. רגע. כן, רגע. ש? הוא קיללה אני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים. אני מסכים איתך מאוד. אני אמרתי, התשובה שלי לא מספיק טובה. אם יש לך תשובה יותר טובה, אני אשמח. אבל, הרי שם דוד אומר, השם אמר, וכי השם אמר לו כלל. יכול להיות שבדיעבד, רטרואקטיבית, כן, על שני הדברים בבת אחת. כאילו, גם על זה וגם על זה. אבל באמת זו שאלה טובה. אני אומר, מסכים איתך שהתשובה שלי לא מספיק טובה. מה שהצענו, כאילו שאולי הוא הבין ככה. דבר ראשון, אני לא בטוח שזה נכון. כי כמו שאמרתי, הקדרון זה כולל גם את גיא בנינו. אני לא בטוח שזה נכון, למרות שאולי אפשר זה יהיה ככה מהפסוקים, יכול להיות. אני לא בטוח שזה נכון. דבר שני, ברור ששלמה נתלה בעניין הפורמלי כדי להגיד לשימי שהוא לא מכבד את שבועת השם. כן. כמו בשיחת מחלקה. אני לא מצפה, על זה יש לך שבת שבע, נכון? לא, אין לך תירוצים וזה, זה כבר לא הזמן. כל שהוא כן אמר, אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. אני אגיד, יש לי תשובה, אני חושב ששימי ענה. התנ"ך לא אומר מה שימי ענה. זה נרמז בין פסוקים מ"ג למ"ד. מה שאמרת עכשיו, נרמז בין פסוקים מ"ג למ"ד, יש תופעה שנקראת ויומר ויומר. כאשר אותו בן אדם מדבר פעמיים, והתנ"ך נותן לזה שתי פתיחות. כן? תסתכל בפסוק מ"ג, מי שמדבר, ומדוע לא שמרת, מי מדבר? שלמה. פסוק מ"ד, שוב שלמה. ויומר המלך אל שימי, נכון? אתה ידעת. למה צריך לכתוב ויומר המלך? זה המשך של מה שנאמר קודם. אז בדבר כזה יש שתי אפשרויות בתופעה הזאת. א', שהולכים למדרש, אז הרבה פעמים חז"ל משלימים מה אמר הצד השני בין לבין. פה צריך לבדוק מה הוא אמר לו בין לבין, לא זכור לי שחז"ל אומרים פה. זה אחד. דבר שני, החליטתי לכם שזה בא להגיד שהייתה פה איזה שתיקה. כן, לפעמים אפילו באה פה פסקה ככה. הייתה פה איזה שתיקה. ואז, כן, ואז המלך ממשיך, כי הוא לא עונה. משהו אחד מאוד מאוד חסר בפרק הזה, והממלכה נכונה ביד שלמה, משהו אחד ממש צועק שהוא לא נמצא פה, וזה חלק חשוב מאוד מצוואת דוד. הצוואה של דוד כללה ללכת בדרך השם, ונשאיר לפרק הבא. הפרקים הבאים ידונו, האם שלמה הלך בדרך השם או לא הלך בדרך השם. כל החלק הזה של הצבא זה ההמשך. אבל החלק השני של הצבא, החלק השני התחלק לשלושה סעיפים. יואב, שימי, ובאמצע היה עוד סעיף. ברזילאי. הלך לאיבוד. החוסר הזה הוא צועק. אין? איפה זה? לאן זה נעלם? האם זה או מראה על איזשהו חוסר במידת החסד? אני לא יודע אם שלמה לא קיים את זה, אבל זה לא כתוב. אולי האם התנ"ך רומז לאיזשהו חוסר בחסד כלפי בני ברזילאי? בלי להיכנס כרגע אם מגיע להם, לא מגיע להם. אמרנו שזה חלק מאוד חשוב באחדות הממלכה, כי ברזילאי הוא לא משבט יהודה, והיה לו את כל הסיבות להיות נגד שלמה ונגד דוד, ובכל זאת הוא עזר להם באבני רעי. אפשרות אחת, האם שלמה לא מייחס מספיק חשיבות לאחדות הממלכה? האם שלמה מנסה לדאוג לאחדות הממלכה רק בדרך של הריגת שמעי ויואב, ששניהם אגב התנגדו לאחדות הממלכה? אנחנו יודעים את זה, שמעי, ברגע שהוא יכל, פרק את ה... כן, עשה לפרק את הכל. כשראה שדוד מנצח אז הוא חוזר. ויואב, שתמיד דאג להרוג את אבנר, להרוג את המסע, תמיד דאג לעניינותו של בית דוד, אפילו במחיר, כמו שהוא הורג את אבנר, במחיר האחדות. כן? שאלה טובה. התשובה כנראה תינתן בהמשך. אנחנו נראה שהסדקים האלה שאנחנו מזהים עכשיו, שהדרך שבה שלמה נוקט היא דרך מאוד שלטונית. הרבה שליטה, הרבה יד קשה. בהמשך אנחנו נראה אותה מפורש. לא נראה אותה, היא נאמרת במפורש, בייחוד אחרי מותו של שלמה, אבל היא נרמזת לכל אורך הדרך. אז אנחנו נראה, וכמובן, את התוצאות שלה, אולי נראה באמת בסוף בפיצול. אין ספק שמה שעמד מול עיני דוד בצוואה היה הצורך של האחדות. שמעי, ברזילאי ויואב הם אנשים שמונעים את האחדות, את זה, ואחדות ישראל זה דבר שצריך לתחזק אותו. אתה לא מתחזק אותו, כן, זה שני דברים, זה שני מגנטים שהם הפוכים. אם אתה לא מחזיק אותם בכוח צמודים, אז הם נפרדים. הם פשוט נפרדים, כי יש להם שאיפות שונות. כן, הם ניגודים, ניגודים משלימים, צד אחד, צד שני הם הפוכים. וכל אחד יש לו את הנטיות שלו. אם אתה לא מתחזק את האחדות הזאת, וזה מה שדוד אומר לשלמה בעצם בהצבה, שלא לא תתחזק את האחדות הזאת, היא לא תהיה. ושלמה מתחזק אותה בצורה מאוד מאוד מסוימת כנראה, אולי אפילו... נראה בהמשך שכמעט, שפוגע בה בכמה דרכים, ואת המחיר ישלם הבן שלו. בכל בכל. כן. אם כי אני חושב שבצוואה הוא מצווה להגדיל את החסד. כי בימי דוד זה היה רק לכמהן, לבן אחד, ופה כתוב לבני ברזילאי, משמע לכולם. ייתכן, אני לא אומר שלא. אני אומר עוד פעם. אני לא אומר שלא, מה שכואב לי זה שהתנ"ך לא כתב את זה. בסדר? זה שלא הוזכר את הנקודה הזאת, זה מה שכואב לי, שזה אולי רמז מתאים. לא שאולי זה לא קרה, אלא שלא מצאו נכון להדגיש את זה. וזה מאוד כואב כשמזכירים את כל, שכל שאר הצוואה קרה, ושלמה אכן עושה, ובלי להגיד ויעש לבני ברזילאי כאשר. משהו כזה, משפט קצר, שיגיד שאכן זה קורה. וזה כואב. לא, לא יודע אם לא קרה, אבל ודאי, זה איזשהו רמז ככה מקדים. אנחנו כבר רואים אותו מראש. טוב, יש לנו זמן לפרק ג', נכון? נכון, המלשון כמו ראינו גם בסוף הפרק הקודם, נכון? אבל לשון יסוד, כן? כאן, מה שם? כן, שיש בסיס, שהיא מבוססת, מתבססה.
אה, בסוף,
בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף
חלק מהדברים ששלמה לב.
כן, כן, כן. כן, זה כל
מה ש... מה...
אתה אומר כאילו, מה, הוא אומר על עצמו.
כן, אבל אתה רשת,
הוא מבין שכאילו, כל עוד הוא לא עשה את זה, אז... משהו, אם אני... הבנתי מה שלמה. אני מבין ששלמה אומר, אני עורך... לא יהיה עליי איזשהו... כן? חשבון על זה שאני הורג אותך, כי אני הורג אותך על משהו שהגיע לך. אומר שלמה יהיה ברוך, לא, כן? כסה דוד יהיה נכון שאני, לא איזה דם, כן, כן. אני לא, אין פה איזה... אתה אחראי ל... כן. אתה אחראי על רעתך בגלל שאתה מגיע לך מה שקיבלת. פרק ג' ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית השם אדוני עד הימים ההם ויהב שלמה את אדוני ללכת בחוקו דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא סיפור חתונת שלמה עם בת פרעה סיפור מאוד מאוד מורכב דבר ראשון בגמרא דנים אם יש בזה איסור אין בזה איסור לכאורה מצרית כן הגמרא הפסוקים בפרשת כי תצא אומרים דור שלישי מצרי נכון לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא בקהל השם אז זה לא אז בת פרעה היא לא דור שלישי, כן. לא תתאי מצרי כי גר היית בארצו, ואני אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. איך אפשר? אז הגמרא שם דנה, אם יש בזה איסור, אין בזה איסור. הגמרא אומרת בפשטות שם שאם הם יתגיירו, אז אין בעיה. וככה גם הרמב״ם אומר, אל תחשוב, כי תעלה על דעתך ששלמה נשא בת פרעה בגויותה, אלא ודאי שהוא גייר אותה. לא יודע אם היא עברה... אולפן של נתיב או של זה, שלוש שנים, אבל כנראה היה פה איזשהו גיור. בכל אופן, הרד"ק פה למשל אומר, למרות שהדעה הזאת נדחית בגמרא, אומר שאין בעיה עם נשים. כמו שמואבי ולא מואבית, אז גם מצרי ולא מצרי. אין בעיה לשאת מצריות, ככה הרד"ק אומר. אמרתי, זה לא, בגמרא שמה משמע שזה נדחה. על כל פנים, משמע והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, מה זה את פרעה? והתחתן שלמה את פרעה? כן, משמעות של זה היא שיש פה פוליטיקה, נישואים פוליטיים. מצאנו כבר דבר כזה בתנ"ך? איפה? אצל דוד אולי מצאנו, זה תלוי איך... בפשט הפסוקים משמע שמצאנו, שדוד, כן, השלישי אבשלום, למאחה, נכון? מאחה בת תלמי מלך גשור, כך כתוב, וכנראה שאפשרות ראשונה להבין שזה נישואים פוליטיים כאלה, זה מין היה מקובל בעולם העתיק. נשאת בת של מלך זה קשרים פוליטיים, דיפלומטיים, סוג של דיפלומטיה. חז"ל אגב לא רואים את זה ככה, חז"ל רואים בדבר הזה שהייתה אשת יפה תואר, אז המשמעות היא בדיוק הפוכה. הוא לא קראת איתו ברית שלום אלא הוא עשה בו מלחמה, הוא לקח אותה בשבי. אם זה ממש הפוך, אם זה ככה, אז שלמה ממש עושה הפוך ממה שעשה אבא שלו. בכל אופן, והתחתן שלמה את פרעה, אז זה נישואים חתן וחותן. ואני מזכיר לכם בתנ"ך, חותן זה שם רק למי? רק לאבא של הכלה. היום אנחנו אומרים, כן, אדם אומר על אבא של אשתו, שהוא החותן, כן? אבא של האישה הוא החותן, והאישה אומרת על אבא של בעלה שהוא החותן שלה. אין דבר כזה, בתנ"ך איך קוראים לאבא של, של הבעל? קוראים לו חם, חם וחמות, בסדר? זה היה כמו אחות, חם חמות, זה היה אבא של הכלה, אבל בחתונה זה עסק בין שני אנשים ולא שייכים אליו לא הכלה ולא ההורים של החתן זה עסק בין החתן לחותן לכן הם נקראים ככה, יש חותן, אני חותנך יתרו בא אליך כן, הוא החותן, או אבא של הכלה, זה, כן, הוא נותן את ביתי נתתי לאיש הזה. כן, יש בו, הוא נותן את הבת שלו. כן, זה מילים מושכלים. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה. כן, אפילו אין שם, בת פרעה, הבת שלו. על פניו, פוליטי, אפילו שכשאנחנו קוראים פה את הפסוקים, איך אתם רואים? הפסוקים האלה רואים את זה בשלילה? את הניסויים לבת פרעה? איפה אתה רואה את השלילה?
בסדר, ביתו ואת בית השם.
מצוין, אתה כבר רואה את מה שחזל אמרו, באמת חזל, מהירים, הערה מאוד מאוד קשה, ניסויים לבת פרעה. חזל אומרים שכשנסע שלמה בבת פרעה זה היה באותו יום של חנוכת המקדש, מה שלא משמע בפשט הפסוקים, כי משמע שזה אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, כן, השנים הראשונות, המקדש הוא בונה פחות אחרי 20 שנה, כן, אז זה לוקח עוד זמן. חז"ל באמת אומרים את מה שאתה אומר, כנראה שהם הגיעו לזה באמת מהמשך הפסוק, עד, ויביאה אל עיר דוד, עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב, וכאן אולי לומדים את זה חז"ל. יותר נראה לי שגם חז"ל רוצים להעביר איזה מסר באמירה הזאת, יש שם איזו אמירה, אבל אנחנו נגיע אליה, נדבר עליה בהמשך. במדרש ירושלמי חז"ל נחלקים, באמת בנישואים של שלמה עם אנשים, נשות שלמה. האם שלמה היה, כן, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהוא, כתוב את זה, כן, בהמשך, בפרק י' א' כתוב המלך שלמה, תחילת פרק י' א', המלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, עמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, מן הגויים אשר לא תבואו בהם, לא יבואו בכם, ואין דבק שלמה לאהבה. והיו לו נשים שרות 700, פלגשים 300. כן. אז משמע ממש, שם זה ודאי משמע בצורה שלילית. אנחנו מוצאים אחר כך באמת מחלוקת תנאים בירושלמי, האם באמת אהב נשים נוכריות, רבי שמעון בר יוחאי אומר לזנות, רבי יוסי בן חלפתא אומר לקרבן תחת כנפי השכינה. כן. ממש מחלוקת תנאים, שהיא אולי כן בשני, כמו בין שני הפסוקים האלה. איך זה יכול להיות? כן, מה בדיוק העניין מה עשה שלמה? אנחנו ננסה לתת איזה פתרון. בקצרה נגיד עכשיו שחז"ל אומרים במסכת סנהדרין על שלמה שהוא מלך והדיוט ומלך, כן? כלומר, היו תקופות שונות בחיי שלמה, תלוי מתי. ולכן פעם אחת כתוב, אצלנו זה מופיע על פניו בצורה לא שלילית, שני פסוקים אחר כך כתוב ויאהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר, וזה הדבר היחיד שהיה לו בסדר. ואני מזכיר לכם שזה לא היה נורא שיהיה כתוב על מלך אחר שהוא רק בבמות מזבח ומקטיר, זה באמת נורא והיום, כי יש בית מקדש, אבל אצל שלמה עוזב בית מקדש, אז מותר לזבח ולקטר בבמות.
אבל זה לשון חיוב.
אז מה זה רק? לא, תסתכל נגיד פסוק עוד קודם, פסוק ב', רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם השם. אז רש"י הולך עם הפסוק הזה ואומר, הטעות היא לא העם מזבחים בבמות, אלא הטעות היא כי לא נבנה בית לשם השם. הדבר הראשון ששלמה היה צריך לעשות, לבנות בית לשם השם, ואת זה הוא לא עשה מיד. אם הוא היה עושה את זה מיד, הוא צריך לזבח בבמות. זה רש"י. הרד"ק אומר באמת לא היה אסור, אבל גם כשלא אסור אתה לא צריך לעשות את זה. הראיה שדוד לא עשה את זה. אומר הרד"ק, הרד"ק אומר, תשמע, אם אתה מעלה, כן, אם אתה מזבח בהרבה במות, בסופו של דבר זה מביא לעבודה זרה. 1,000 במות, 1,000 עולות, מביאות בסוף ל-1,000 נשים, מביאות ל-1,000 עבודות זרות שמסתובבות שם מסביב לירושלים. אנחנו נדבר שם על עבודות זרות שקיימות שם ממש על עיר דוד, ממש ליד עיר דוד, נראה את זה בהמשך.
זה הרד"ק אומר?
זה הרד"ק, כן, רש"י והרד"ק פה נחלקים בדבר הזה. ובאמת, כשמסתכלים, אז רואים שממש חז"ל אומרים, מצד אחד חז"ל אומרים, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. מצד שני, בפרק חלק, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, אז נדמה לי רב פאפה שמביא אבא אמינא להביא גם את שלמה, למה לא נכתב שלמה יחד איתם? כן? כל הסיפור, אם נשב איתו את לבבו, אז יבנה שלמה במה לכמור שיקוץ מואב וכן הלאה, וכל מיני עבודות זרות שם בהר על שר על פני ירושלים. קיצור, לא פשוט, ובאמת חז"ל לכאורה נחלקים. וייתכן מאוד שבאמת, כמו שאמרנו, מה שהגמרא גם כן בסנהדרין אומרת, שבאמת מדובר על תקופות שונות, וגם שם הגמרא נחלקת האם היה מלך ואדיוט או מלך ואדיוט ומלך. כלומר, האם היו בסופו של דבר שלמה חזר לצדקותו ולמלכותו, או שבסופו של דבר הוא לא. ואז הוא רק התחיל כמלך, אבל בסופו של דבר לא סיים כמלך. כלומר, ירד ירד מצדקותו בסוף ימיו. זה בדיוק המחלוקת, האם יש לו חלק לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא. כן, כל הנושא הזה. אז על פניו, שקוראים את זה כאן, בת פרעה כאן נשמע טוב, נשמע בסדר. מה זה טוב? נשמע בסדר, לא נשמע שיש ביקורת, רק מהדיוק בפסוק, בסוף הפסוק, אפשר לדייק באמת שיש לזה איזושהי צליל של ביקורת. כשקוראים את זה בפרק י' א', בת פרעה שמה יחד, מכניסים אותה לאותה שורה עם החיתיות, צידוניות וכולי, אז זה נשמע רע מאוד, ובאמת אז צריך להבין מה בדיוק, איפה קרה הסוויץ', מה בדיוק קרה, אתם מכירים את הסיפורים של חז"ל? עם הארבע שעות, עם השמדי, זרק אותו מקצה העולם עד קצהו. סיפורים מאוד מעניינים שחז"ל, ונסים לנסות להבין אולי מה בדיוק עומד מאחוריהם. ננסה אולי להגיד על זה משהו בהמשך. מה בדיוק חז"ל חשבו, מה בדיוק חז"ל זה הבינו לגבי שלמה, מתי קרה בו המהפך, איפה זה, ממה זה קרה וכולי, אם זה נדבר, אז כל זה נשאיר לפעמים הבאות. כן, אחרי, לפני כן עוד נתעסק בחלום שלמה ובעוד כל מיני דברים כאן לפני כן. משפט שלמה, ננסה גם לתת תשובה על זה בסוף. נעצור בזה. שנה טובה.